שיפוצו עדך חוצה, מתי קדימה לי, שיפוצו עדך חוצה, מתי קדימה לרשי יפוצו, מתי קטמה, לרשי יפוצו, מתי קדימה לשיפוצו עדך חוצה, מתי קדימה לשיפוצו עדך חוצה, מתי קדימה לשיפוצו, מתי קדימה לשיפוצו. חיים לחיים. טוב, בשעה טובה, מוצלחת ומרגשת. אנחנו כבר, מה שנקרא, בשבוע שחל בו. שבוע שחל בו יתקיף לב, ראש השנה של תורת החסידות, אם כי המקור בדברי האדמו"ר הרש"ב זה ראש השנה לדברי אלוקים חיים. לדעך, אבל היינוח. ובאמת, כמו שכבר דובר פה בוואטסאפ שרץ פה בישיבה, ברוך השם, עם האינפורמציה החשובה בעבודת השם על יד כיסלב, באמת, מה הבגדיל? יד כיסלב, בוא נאמר, לפי רוב הראשונים, זה לא מדאורייתא, לפי חלק ניכר מהאחרונים, זה גם לא מדרבנן בדיוק. אז מה אנחנו פה עוסקים את העניין הזה? באמת ראיתי שציינו דברים הנפלאים שכבוד תשעת הרבי, זכותו מגן עלינו, מביא דברי הרייץ, אדמו"ר הרייץ, שיד כיסלב מכונה בתור חג החגים. כן, ולכאורה מה זה ראש השנה, מה זה כיפור, מה זה פסח, החודש הזה לכם, היד הזה לכם, ראש חגים, מה העניין? גם אם אתה עושים חגים ביד, או בתצווה, או באלף, נכון? מה? אז באמת הרבי מבאר את העניין, שבאמת, שאם לא היה יד כיסלב, כלומר, דברי אלוקים לכם תורת החסידות, אז לכאורה גם כל החגים לא באמת היו חגים, כי הכל היה בצורה יבשה, טוב, אז פעם יצאנו ממצרים, אז פעם קיבלנו את התורה, אז פעם זה, נו. הכל היה בצורה יבשה ואפורית, ואחד הדברים הכי חשובים של תורת החסידות זה הרלוונטיות. זה שהכל כאן ועכשיו, הכל אקטואלי. לא פעם יצאנו ממצרים ו-330 וכמעט 3 שנים, אלא יציאת מצרים בכל יום, כתוב בתניא. ראש השנה זה לא יום של דין ופחד, זה יום של המלאכה. וכן על זו הדרך הרבה דברים וכולי. ולכן, בעצם ראש השנה לחסידות, יד כיסלב, זה חג החגים, כי זה הפך את כל החגים לחגים שחיים אותם, ולא רק מדברים עליהם, אלא חיים אותם. עכשיו, אז למה יד כיסלב? אז באמת אנחנו מכירים שאת כל העניין של סיפור המאסר בסוף חודש תשרי, של אדמו"ר הזקן, ואת הגאולה שלו ביד כיסלב, הוא יצא ביד כיסלב אחר הצהריים, ולא עלינו, שחררו אותו, כן, לחופש נולד, לבית של מסנוגד, שם 3 שעות, סבל שם יותר ושם משהו סבל, 53 ימים, כנגד פרקי התניא, נונגים אל פרקי התניא, בכלא, ואחרי זה חילצו אותו וכולי, ואז בעצם נודע, רק אור לקף נודע שהוא יצא, אז חוגגים את זה ביד, את ההתוועדות בחליית אחר הצהריים, או מוצאי יד, מה שנקרא יד דמוקפין, שזה כף בכיסלב. אני לא רוצה לחזור עכשיו לכל הסיפור של ההשתלשלות, מומלץ לקרוא, יש בקובץ התמים, יש בקובץ בית רבי, יש הרבה בכתובים, אפילו ברמת הגוגל, מומלץ בחום, הרב זווין כותב נפלא כדרכו בסיפורי חסידים, כרך מועדים, יש לנו ראש השנה, כן, כיפור, סוכות, תשוחת תורה, ויד כיסלב, ואז חנוכה, אוקיי, וכולי, אז ודאי שזה חג, אם זה מופיע במועדים, אז שווה לקרוא שם את הדברים, שלחתי אותם בוואטסאפ למי שנכון, מי שנמצא שם. אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב על שני פרטים, שני סיפורים שלא זוכים להרבה רייטינג. בכל הפרשייה המרתקת של מאסר וגולת אדמור הזקן, בעל התניא, שנתעכב על שני סיפורים קטנים, מתוך הסיפורים של המאסר והגאולה, ומתוך זה נעמוד על אחד היסודות הכי חשובים בתורת החסידות, וגם נראה איך זה בא לידי ביטוי בכלל בדמותו ותורתו של בעל התניא, אדמור הזקן. אז בואו נראה את הדברים. עוד הקדמה אחת, כשבאו לאסור את בעל התניא בעקבות ההלשנה בפעם הראשונה, אז הוא התחבא. הוא ברח מאחורי הבית, או הבית של השכנים, התחבא, לא מצאו אותו, והז'נדרמים, השוטרים הסובייטים, הרוסים של הצאר, חזרו כאילו מה שבאו. אחר מכן הוא התייעץ בעל התניא עם תלמידו. אחד מתלמידיו המובחרים, בשמואל מונקס, רבי שמואל מונקס, שהיה ידוע מוכר בהוויה החסידית החבדית, הוא מוכר כיותר סוג של ליצן בקדושה, בדחנה דמלכה שעושה בדיחות, אבל בדיחות רציניות וכו'. והוא התייעץ עם רבי שמואל מונקס, מה לעשות, מה נעשה עם הלשנה, עם הגזרה הנוראית הזו. רבי שמואל מונקס כדרכו, מה שנקרא ישר ירה, בלי למצמץ, בלי פילטרים, ומה הוא אמר לו? הוא אמר לו, ממה היא נפשך? אם אתה צדיק האמת, מה אכפת לך להיות בכלא? שום דבר לא יכול, לא יוכלו לגעת בך בכלא. ואם אתה שקרן ורמאי והכל זה הצגות ומשחק, אז כלא מגיע לך הרבה יותר מזה. הוא אמר לו, למה? הוא אומר, כי מילא עולם הבא לא אלינו, וגם את העולם הזה לקחת לנו. אחרי שלמדנו תניא, כבר עלינו טעם לעולם הזה. אז מילא את העולם הבא לקחת, גם את העולם הזה? אז מה אכפת לך? אם אתה צדיק האמת, לא יוכל כלום. אם אתה לא צדיק האמת, אז מגיע לך הרבה הרבה יותר. מה אתה דואג? כך אמר לו בישירות, אדמור הזקן, השתכנע. השתכנע בענוותנותו הגדולה, ובפעם הבאה שהם באו כעבור כמה ימים, הוא לא התנגד, ובאמת הם אסרו אותו במרכבה השחורה, שמיועדת למי שרק מורדים במלכות בצורה חריפה וקשה, וככה הובילו אותו למאסר. בעקבות מאסרו של בעל התניא, האנש, אנשי שלומנו, היו בשוק. ומתוך האלם, הם היו מאוד חב"ד, תמיד היו פרקטיים, הם ישר הקימו ועד פעולה. של מיטב המוחות והמחרים דקדושה של אנה, שאנשי שלומנו ברוסיה הלבנה, ותקנו 9 תקנות. אבל לא כולם מכירים את זה. תקנו 9 תקנות שמחייבות את כל אנשי שלומנו, את כל אנש במרחב, מה עושים עד שאדמור הזקן משתחרר מהכלא. כל מיני דוגמה לתקנות, למשל הם יטענו, הם תקנו שכולם יטענו שני וחמישי ושני, כלומר מעכשיו שני וחמישי אף אחד לא אוכל ולא שותה תעניות, כדי להתפלל שאדמור הזקן יצא. הם תקנו שבשבת, שכל השבוע אוכלים רק לחם ומים, ובשבת מותר רק תבשיל אחד, עד כדי כבר כל מיני תקנות, ואני רוצה להתעכב דווקא על התקנה התשיעית. תראו במקור א', מה שהעתקתי מילה במילה, מסיפורי חסידים, כרך מועדים של הרב זאבין. כתוב ככה, אני מקריא. אם חס ושלום יעדר מי מאנש, מאנשי שלמנו, יעדר, כלומר ימות בגימטריה, אוקיי? ימות, אם מישהו, במילה יפה, אם מישהו ייפטר ממאנשי שלומנו במשך זמן זה, יתקבצו כל העדה של אנשי שלומנו באותו מקום, וילכו לטבול במקווה, ואחרי תארתו והלבשתו של הנפטר, ישביעו אותו בשבועה חמורה, שעושים אותו לשליח. שליח למי? שליח למה? שליח שנשמתו תעלה בהיכלי קודש של הרב המגיד, כן, פה, מי זה המגיד? מגיד ממדריץ, מורו ורבו של אדמור הזקן, והבעל שם טוב הקדוש, ותודיעם כי כבוד קדושת רבנו תפוס ותורת החסידות בסכנה. ככה ישביעו את הנפטר 3 פעמים, אחרי ההלבשה, בבואם לבית הקברות, וקודם סתימת הגולל. וכל העדה תצום באותו יום. דרמטי. בואו נראה, אז אחד זה התקנה התשיעית, מבין 9 תקנות שתקנו אנשי שלומנו בעקבות מאסר אדמור הזקן. ועכשיו בואו נראה, אני רוצה שנתקב על עוד פרט מעניין, פחות מוכר, כבר במהלך המאסר. גם מסיפורים חסידים של הרב זאבין, בהמשך, מקור ב', כשהביאו את הרבי לפטרבורג, הושיבו תכף בחדרים החשאיים של המבצר הפטרופבלי, כנראה בית כלא ידוע לשמצה ברוסיה. יותר מ7 שבועות ישב במבצר הזה. ב3 שבועות הראשונים ישב במשטר חמור מאוד, ובחדרים המיוחדים למורדים במלכות. שכן, אחד מעיקרי המלשינות היה שהרבי מקבט כספים רבים, ושולח לסולטן וטורקיה. כלומר, כמו דבר בעל הנס, הוא שייך לחסידים, שרבי מנחם עדן מביטב, רבי אברהם מקליס, כשבאו לטבריה, שלח להם כסף, קופת אומר בעל הנס. אמרו, אתה שולח כסף לעניים בארץ ישראל? אתה שולח כסף, ארץ ישראל היו נתינים של השליט העות'מאני, הטורקים, נכון? שהם היו בכסח עם הרוסים. אז מה, אתה מורד במלכות? אחרי כן העבירו למקום יותר נוח, שם במבצר הזה עצמו של הפטרופו אבלי. אבל, ממשיך הרב זמין וכותב, החקירות והדרישות התקיימו לא שם במבצר, אך, כלומר, אלא בטייני סובייט, שזה בעברית המועצה החשאית. ובכל פעם היו מובילים אותו מן המבצר אל הטייני סובייט לשם חקירה ודרישה. נהר ניבה מפסקת, כן, בדרך שבין המבצר לטייני סובייט, והיה פקיד מיוחד מעביר אותו בסירה את הניבה. כלומר, להגיע מהבית כלא לחדר החקירות, היה צריך לחצות את הנהר עם סירה. והיה פקיד מיוחד שתפקידו היה להיות כן, בעל הגולה או בעל הספינה, כן, שצריך להשיט אותו. פעם, בנוסעם בסירה, רצה הרבי לקדש את הלבנה, וביקש את הפקיד שיעמיד את הסירה. לא רצה הפקיד. אמר לו הרבי, אם אכפוץ, אוכל בעצמי לעכב את הסירה מהילוכה. ולאחר שהפקיד עדיין סירב בדבר, עמדה פתאום הסירה מאליה. הרבי אמר את המזמור, הללו את השם מן השמיים, כן, שאומרים מתי? בהתחלה לספרד, בשעת קידוש לבנה, קודם הברכה. אך הברכה עצמה לא אמר, והסירה זזה ממקומה. כשהרבי ביקש אחרי כן שוב את הפקיד שיעכב את הסירה, שאלו הפקיד, מה תיתן לי בעבור זה? ונתן הרבי ברכה כתובה בפיתקה, בעצם כתב יד קודשו. אותו פקיד הלך כך לגדולה, והאריך ימים באושר וכבוד, ואדמו"ר הריי"צ מספר איך הוא הכיר מישהו שהלך לאותו הבן של אותו פקיד וראה את הפתקה בכניסה לבית, מוסגרת במסגרת זהב. אותו גוי ידע להעריך את הברכה של אדמו"ר הזקן. טוב, תסכימו איתי שהסיפור הזה הוא לא הסיפור הכי מרכזי בסיפור הגאולה של אדמו"ר הזקן, יש את החקירות, שאלות ותשובות ואיך הוא ניצח. אבל בכל זאת אנחנו רואים פה שני סיפורים שונים. גם הסיפור של השבעת החסידים שנפטרים, שילכו לרב המגיד הבעל שטוב בגן עדן להודיע להם, וגם העניין פה שהוא מתעקש שהגוי יעצור את הספינה, את הסירה, אף על פי שבכוחו לעשות את זה לבד בעצמו, נכון? באים סלף. אז למה צריך להשביע את הנפטרים שילכו להיכלות של הצדיקים בגן עדן? מה, הם לא יודעים בגן עדן מה קורה פה עם אדמו"ר הזקן? מה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יודע? וגם למה אדמו"ר הזקן מתעקש שהגוי יעצור בעצמו את הסירה כדי שהוא יוכל לקדש את הלבנה? באמת ככה גם מספרים שכאשר אדמו"ר הזקן נתפס והסיעו אותו מעיירתו, אז היה בליוזנה, לדרך לפטרבורג, לפטרופבלי, למבצר שם של הבית כלא, אז הסיעו אותו בעגלה שחורה של המורדים במלכות החמורים, וזה היה כבר יום שישי, ובהגיע השעה החמישית, אז הוא אמר, אני מבקש שתעצרו, כי אחרי חצות, שבת, אישה כבר לנסוע. והוא אמר לו, יאללה, שחרר. המשיכו הלאה, בום, נשברו האקסים. כן, השלד של העגלה למטה, כן? ואז הם תקנו את האקסים, המשיכו לנסוע, אחד הסוסים מת. החליפו את הסוסים, סוסים לא רצו לזוז. אז אמרו לו, כבודו, מה? אמרתי, ביקשתי שלא תסעו. אז בסדר, אם אפשר בבקשה רק שנעצור לא פה באמצע הכביש, אלא נרד פה לצד הדרך, אמרו לו, אין בעיה. אז הם ירדו, ויש תיאורים של זקני חב"ד וענה, שהם ראו את המקום שבו בדיוק עמדה העגלה, כל השבת הוא היה בעגלה השחורה, שהיא לא זזה. יצאו שלושה כוכבים, זמן רבנותם, פתאום הסוסים קיבלו חיות וחזרו לדרך וכו'. אז אותו דבר, למה הוא צריך לבקש מהם שיזיזו את העגלה? למה יש פה איזושהי התעקשות של בעל התניא, אדמו"ר הזקן, שלפעול באופן אנושי, באופן גשמי, הרי ודאי יש אפשרות של שימוש בכוחות על טבעים, אדמו"ר הזקן היה לו את זה, ראינו שהיה לו יכולת לעצור את הספינה. הוא גם אומר, יש ביכולתי לעצור את הסירה. למה? ופה אנחנו בעצם מגלים את החשיבות של אחד העקרונות הכי חשובים ומשמעותיים בתורת החסידות. אנחנו הרי יודעים, מה שידוע לא צריך להודיע, אבל בכל זאת נודיע, הרי כל העניין של המאסר והגאולה של בעל התניא ביד כיסלב, ברור לנו שזה לא תסבוכת אישית של אדמו"ר הזקן. נכון? זה לא עניין אישי של רב פלוני או אלמוני, אלא מדובר פה על נשמה כללית, מדובר כאן על קטרוג רוחני עליון, על תורת החסידות, שהיא זו שעומדת למשפט. זה לא פרסונלית אדמו"ר הזקן, זה תורת החסידות עומדת למשפט. הבבואה הגשמית לאותו משפט של תורת החסידות, זה בעצם המאסר והגאולה של אדמו"ר הזקן עצמו, בכבודו ובעצמו. אז כדי להבין את כל הדברים הללו, צריכים טיפה ללכת אחורה, בעצם לתשתית ולשורש של תורת החסידות. מה השורש של תורת החסידות? אני מניח שאתם מכירים את זה. הבעל שם טוב זה תורת חסידות. מה השורש של תורת חסידות? של הבעל שם זה קבלת האריזל. תורת האריזל. תורת החסידות, בין אם זה המשך, בין אם זה פירוש, בין אם זה המשך, יש פה כל מיני גישות שונות, אבל ודאי שהיא נסמכת ונשענת ומתמודדת ויונקת מתורת הקבלה של האריזל הקדוש במאה ה-16 בצפת. בסדר? עכשיו, בתורת האריזל, שהיא הבסיס הפנימי של תורת החסידות כולה, שהבעל שם טוב מפרש את הקבלת האריזל בדרך מסוימת, למדנו על זה כבר בעבר, צמצום, שהוא לא כפשוטו, הזכרנו את זה בחי אלול, נכון, שהכל זה אלוקות, לית אתר פנוי מיני, מלא כל הארץ כבודו, מור פי הספר מרחיב על זה הרבה, אז אף על פי שאנחנו עדיין לא למדנו פה עם כולם את העניין של קבלת האריזל, בפשטות הרגל אחת, נגיד בשפה שווה לכל נפש, בתורת האריזל יש לנו פחות או יותר מבחינתנו ארבעה מרחבים שונים. המרחב הראשון זה מרחב שנקרא אדם קדמון. אק, מראשי תיבות, אולי שמעתם עליו. אתם רואים בחסידות א' ק', זה לא אתלטיקה קלה, זה אדם קדמון. אוקיי? זה נקרא אק, זה בעצם לא מדברים על זה, לא עוסקים בזה. זה האור האלוקי העליון ביותר שמתלבש במציאות, למעלה במציאות אפילו, לא מדברים על זה. המרחב השני זה מרחב שהוא יותר מרכב, המרחב האצילי, עולם האצילות, שמעתם על זה, נכון? עולם האצילות זה בעצם אלוקות אבסולוטית, אלוקות טוטלית. אין שם קליפות בכלל, זה המהות שהיא אצלו התברך, לכן זה נקרא אצילות. לשם אנחנו מכוונים ופועלים בתפילות שלנו, בתורה, בקיום המצוות, בסדר? מוכר המושג הזה אצילות. המרחב השלישי זה מרחב עולמות ביה, בית יודיין של ראשי תיבות, עולמות הבריאה, יצירה ועשייה. שהדגש מבחינתנו זה עולם העשייה, זה עולמות. שבהם ניתן לפעול וליצור, למשל ביצירה זה מלאכים, בריאה זה נשמות, עשייה זה בני אדם, אבל בעולמות הללו, בשונה מהאצילות, בעולמות בריאה, יצירה ובעיקר בעשייה, יש כבר קליפות. זה לא הכל אלוקות מגולה, נגלית כמו בעולם האצילות. והמרחב הרביעי, שגם עליו בתניא מרבי מדבר, גם בפרק ו' וגם בפרק ז', זה מרחב הקליפות, או בשפה החבדית, שפה מקצועית, ג' קליפות מאות. שמעת את המושג הזה? מתניה? ג' קליפות מאות זה ג' סוגים שונים של עולמות מרחבי הקליפות, שבהם אי אפשר לפעול. איפה אנחנו כן פועלים? אנחנו פועלים הרי, אמרנו, באדם קדמון, באקמן דחר שמי, נכון? זה אלוקות לגמרי. גבוה מעל גבוה, שומר, זה גבוהים עליהם, יותר גבוה. עכשיו, במרחב הג' קליפות מאות, היו לא תהיה חס וחלי חס ושלום. לא פועלים מזה, נכון? שלא נדע מעבירות ואיסורים, אז מה יוצא לנו? יוצא לנו שמרחב הפעולה העיקרי שלנו, איפה הוא? באיזה מרחב? עולם העשייה. בריאה היצירה, בעיקר עולם העשייה. עכשיו, בעולם העשייה גם כן יש קליפה. איזה קליפה? תניא פרק ז', קליפת נוגה, נכון מאוד. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה זה אומר שאומנם היא קליפה, אבל יש בה פוטנציאל. מה זה הפוטנציאל הזה? יש בה אפשרות של תיקון. יש בה מסוגלות של העלאת ניצוצות למרחבים של הקדושה, מרחבי הקדושה האציליים של האצילות, ובשונה מג' קליפות מאות, שבהם הניצוץ, הניצוץ האלוקי הוא אסור, כלומר הוא קשור, כל כך חזק בקליפות, ולכן לא ניתן לברר ולהעלות את הניצוצות שבג' קליפות מאות. לצורך העניין, פרה. הייתם פעם פרה? פרה זה פרה. פרה אפשר לברר את הניצוץ האלוקי, שבה איך מבררים אותה? צריך לשחוט אותה כדת משה וישראל, על פי ההלכות, נכון? מסכת חולין, גמרא, שולחן ערוך יורה דעה, איך ששוחטים, ואחרי זה צריך למלוח את הבשר ולבשל אותו כמו שצריך בכשרות, ואז לברר כמו שצריך שהכל נהיה בדברו, ואז אתה יכול להעלות אותה. אבל את הניצוץ האלוקי שטמון בארנבת, גם אם תשחט כהלכה ותמלח את הבשר, זה לא יברר את זה. כי הניצוץ הזה שם כל כך אסור בקליפות, שגם אם תברך כוונות הרשע שהכל נהיה בדברו על החתיכה, על האנטריקוט, כן, האנטריקוט ארנבת, זה לא ילך, זה לא יעזור לניצוץ. כי הוא כל כך אסור בקליפות, זה גימל קליפות טמאות. אבל אנחנו פועלים בקליפת נוגה. קליפת נוגה זה קליפה הרבה יותר מסבירת פנים, כן? שאפשר לפעול איתה ולברר גם באמצעותה את הניצוצות שבה. עכשיו, אדמו"ר הזקן, בהיותו צדיק האמת, אז ודאי שכולו איפה היה מונח באיזה מרחב, ועד באצילות. ועם זאת, אדמו"ר הזקן לא רוצה לפעול באופן שבו הוא כופה את הופעת האלוקות של האצילות על עולם העשייה. הוא רוצה לפעול מלמטה, כן, לפעול עם אל, לפעול מלמטה. כלומר, הוא רוצה שהערת האצילות בעשייה מלמעלה, זאת, נגיד ככה, שאם אני מהיר את האצילות מלמעלה למטה וכופה על הסוסים לעצור, או כופה על הסירה להפסיק לשוט, זה מה שנקרא בשפה של התניא, דרך קצרה שהיא ארוכה. כי זה אומר במה אני תלוי, באיזושהי התעוררות אצילית מלמעלה, כוחות עליונים על טבעיים. אבל מה קורה? זה דרך קצרה, זה עומד בשיק, אבל זה דרך ארוכה, לא דרך ארוכה. כי מה קורה? כי אם אין התעוררות, כי אין השפעה, כי אין שפע, אז מה? אז אתה תקוע. לכן, ועד החסידים של אנש, של אנשי שלומנו, לא מסתפקים בידיעת העליונים על מצבו ומעשרו של אדמו"ר הזקן בעל התניא. הם משביעים את התחתונים, הם השביעו את הנפטרים, שהלכו בעצמם ויודיעו לרב המגיד, הבעל שם טוב הקדוש, מה קורה עם אדמו"ר הזקן. ולכן בעל התניא מתעקש שהוא לא יעצור את הסירה מכוח היותו שרוי בדבקות בעולם האצילות, בדבקות מתמדת, אלא רק מתוך מה? מתוך הסכמת התחתונים שנמצאים בעולם העשייה. ובאמת אחד החידושים החשובים והמרכזיים ביותר של תורת החסידות היא היכולת לברר את קליפת נוגה דווקא. מחסידות אנחנו פחות עוסקים בבירור האצילות. כי באצילות הם הלבר, זה הכל אלוקות. החסידות לא נועדה רק למי שלומד תורה כל היום. למי נועדה? למדתם תניא? יש כמה סוגי בינוני, נכון? שלושה, ארבעה סוגי בינוני? אז יש בינוני שלומד תורה מתפלל כל היום, ויש בינוני ש... בעל עסק, מסחר, יוצא לעבודה. איך הוא ממשיך את המוכין של התפילה, דחילו חרימו, גם לעסק. לא, כתוב בתניא, אנשים עובדים. כן, יש איזשהו משפט שמיוחס לרבה, זכותו זה גם רבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, שהוא אמר, נתן אחלה לחסידים, זה בדורות האחרונים, כאילו בדור שלנו, הדור השביעי מה שנקרא, שמי שקם בשבת אחרי שש, הוא לא מאנש. כי צריך את כל זה, צריך תהילים, כל מיני מברכים, ולהתכונן חסידות, לתפילה, וכו' 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 וכו'. אמרו לו, אבל הרבי, מה באמצע השבוע? אמרו לו, מה באמצע השבוע? באמצע השבוע ברור שקמים בארבע. מה זאת אומרת? כי צריך לעבוד, לא? אז קמים בארבע. שבת אפשר להתפנק, לא עובדים, קמים בשש. כן, עד כדי כך. אז ברור שאחד החידושים של החסידות זה דווקא בעולם העשייה. זה לברר את העשייה הגשמית שלנו. לא רק לדבר על מרחבים מצילים של הקודש. איך אתה מתמודד? דיברנו על חסידות שהיא כאן ועכשיו, נכון? חג החגים, שאתה כאן ועכשיו, בעבודה, בזוגיות, באכילה, בשתייה, בשינה, במסחר, בביזנס. איפה הקדוש ברוך הוא מופיע שם? ולכן, בשונה מהאופי, או נגיד זה בשפה של הרב רם, בשונה מהניגון של תורת הקבלה, ניגון שמדחיק, ניגון שמצמצם את הגשמיות למינימום ההכרחי, תשאל כמה שפחות, תאכל כמה שמעט. המינימום ההכרחי, סיגופים, בתורת החסידות הדגש הוא לא על פעולה של שבירה. כן? כי אם יש לך עכשיו יצר הרע, אתה שובר אותו, מה יש לך עכשיו? הופ. יש לך שניים, אז מה עשית? לכן בחסידות לא מדברים על פעולה של שבירה, הם מדברים על פעולה של תיקון, פעולה של עידון, פעולה של העלאה. ובאמת בכוח התחתונים לפעול עם העליונים, לפעול על העליונים. לא. זה חידוש של אברהם אבינו. החסידות ממשיכה את הרציונל של אברהם אבינו ושלום, שאלה טובה. זה לא חידוש של הבעל שם טוב. כבר אברהם אבינו הלך עם שטריימל. פשוט. מה לא זה, נכון? מה חושב שהלכו בחרן, עם ג'לביה? אנחנו עם חילוק קיגל, ולא, לא זה. תבזור כמה זה קיקל בגימטריה. תראו מקור ג'. אז זה לא אני אומר את זה, זה הסנגורם של רבי יצחק מברדיצ'ב, שהיה חברו הטוב, של האדמו"ר הזקן במזריץ', נכון? שני נדות למגיד. תראו, אומר המגיד, רבי יצחק מברדיצ'ב וקדושת לוי פרשת לך לך, מה הוא אומר על חידושו של אברהם אבינו? כן? ויהיה ברכה, כתוב פרשת לך לך, אומר קדושת לוי, הכלל, יוד קי, רמז על השם יתברך, וו קי, רמז על ישראל. ועד אברהם לא היה מי שיעורר השפע מלמעלה, והיה השפע מן השם לבדו. נמצא השם יוד קי, קודם וו קי. ומשבא אברהם, והיה התעוררות השפע מלמטה, נמצא וו קי, קודם יוד קי. וזהו, ויהיה ברכה. זה שאומר בתי חכמים לברכה במדרש, והיה, הוא, כן, אין והיה לשון שמחה. מה זה והיה? אותיות, כלומר, וו קי, קודם יוד קי, נרמז על התעוררות התחתון. יש לנו שם הוויה, יוד קי וו קי, ראשי תיבות, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יוד קי, זה רומז לעליונים, בקבלה חוכמה ובינה, אבא ואמא, וו קי, כן, והחגת נאי, והית המלכות, זו ונוקווי, אוקיי? ישמחו השם, תגל הארץ. האידיאל עד אברהם היה יוד קי וו קי. הקדוש ברוך הוא משפיע, מי ישמחו השמיים, לב ותגל הארץ. פתאום הוא שאומר לאברהם, לא, מעכשיו, תקשיב לי, תהיה לך את ישראל, לך לך, טובתך, נעתך, אז עכשיו מה? והיה ברכה. לא שאתה תברך, אלא אתה בעצמך ברכה, והיה ברכה. מה אומר קדושת לוי מברדיצ'ב, מה זה והיה? שינוי הסדר, מעכשיו זה כבר לא יהיה יוד קי וו קי, אלא יהיה והיה וו קי. יוד קי וו קי זה התחתונים, ותגל הארץ השתבות. התחתונים כותבים לעליונים. כלומר, התחתונים משפיעים על העליונים. עכשיו אברהם אבינו הוא שותף של הקדוש ברוך הוא, לא רק נתין, כנוע וצייתן, ולכן עכשיו גם הוא יכול להמשיך שפע. במקום יוד קי וו קי שהיה עד עכשיו, מהעליונים התחתונים. אנחנו אומרים פה, תראו, משבא אברהם, והיה התעוררות השפע מלמטה, נמצא וו קי, קודם יוד קי, וזהו, ויהיה ברכה. זה המעלה של השותפות, של התחתונים עם העליונים. ואין והיה, לשון שמחה, שאני אמרתי, נה, 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 שנייה, אוקיי? נגיע לזה אחר כך. אבל עכשיו, עוד לפני הבעל שם טוב, מאברהם אבינו כבר. יש לתחתונים כוח השפעה. אבל בלבד שהם בזיקה ליוד קי, וו קי, יוד קי. כלומר שהם בזיקה ישירה לעליונים. ואז אין והיה, לשון שמחה, שאני אמר, נכון? עכשיו, זו התכלית של תורת החסידות. אם תורת הקבלה, קבלת האריזל מתמקדת בעליונים, מה קורה בעקודים, בנקודים, בברודים, בטנטה, בעתיק, בעריך, הבא ואימא, רפח, מלאכים שמתים, זה תורת הקבלה, זה בעליונים. באה תורת החסידות, ומתמקדת בבחינה של וו קי, ויהיה ברכה, כאן בתחתונים, לעשות לו יתברך, איפה דירה? פה בתחתונים, לא בעליונים. ועכשיו נראה שבעצם העיקרון הזה של הדירה בתחתונים, שהאדמו"ר הזקן אומר, אני לא מוכן לעצור את הסירה, אתה תעצור את הסירה. אני לא מוכן לעצור את הסוסים, אני לא מוכן, מה שנקרא, אני צריכים גם שהנפטרים יודיעו לעליונים מה קורה, שהוו קי ישפיע על היוד קי, זה בעצם משקף את כל הדמות והתורה שלו. ולכן בחלק שנותר לנו, בזמן שנותר לנו, אני רוצה שבקצרה נעשה סקירה על דמותו ותורתו של האדמו"ר הזקן. ונראה זה משתלב כפתור ופרח. עכשיו, כמו תושת הרבי מלובבי, זכותו מגנה עלינו, תמיד מדגיש את השם של אדמו"ר הזקן. איך קוראים לו? רבי שני אור זמן. הוא דיבר הרבה נכון, דיברת את זה בוואטסאפ גם, מה זה שני אור? זה המילים שני אור. פעמיים אור. באמת, זה הרבה דרשות בחב"ד, אבל אפשר להסתכל על אדמו"ר הזקן בשני סוגים של אורות. הרבי תמיד קרא לו אלתר רבי, כלומר אדמו"ר הזקן, אבל לא רק קרא לו אלתר רבי, איך היה קורא לו? בעל התניא ושולחן ערוך הרב. תראו בלקוטי שיחות, תמיד ככה, בדחים, במאמרים, כפי שאומר אלתר רבי, אדמו"ר הזקן, בעל התניא ושולחן ערוך הרב. היה מקפיד להגיד שאדמו"ר הזקן הוא גם בעל התניא וגם שולחן ערוך הרב, למרות שהוא כתב גם תורה אור, ליקוטי תורה, כתב הרבה דברים, נכון? הרבה מאמרים. למה? אז הרבי היה מסביר שהדמור הזקן הוא הפוסק בניגלה דתורה, כלומר שולחן ערוך הרב, הוא מדבר על זה מגדולי האחרונים בהלכה, אבל גם פוסק בניסטר דתורה. כי מה זה טניה? טניה זה שוטים. טניה בכלל כתוב בפרויקט השוט, זה בחסידות, לא יודע למה. הרי צריך להיות במדור שוטים. כי מה כתוב בטניה בהקדמה? שיש תשובות לכל השאלות. צריך להודיע להם שהשיגו את זה בזה של השוטים, לא בחסידות. לא יודע. פעם כתבתי להם, אבל הם לא... לא הקשיבו. צריך לדבר איתם, אוקיי? וזה באמת ככה, כי הוא אומר, זה פוסק ב... אבל בפנימיות, לא בהלכה. בתורה של הנפש. אז בואו נתחיל עם, עם שולחן ערוך הרב. ובהמשך נתמקד בתניא. בהקדמה לחיבוש שולחן ערוך הרב, הקדמה שווה לקרוא את כולה, מאוד מיוחדת. בני הרב המחבר, כן, רבי אברהם, רבי משה ורבי קמת מור המצא, רבי דוב בר, מספרים ומסבירים מה הוביל את אביהם, אדמור הזקן, לכתוב את החיבוש שולחן ערוך הרב. מספרים שבגיל 20, אחרי שכבר כתוב עבר הרבה בלימוד, אז הוא הגיע ללמוד אצל מי? מי המורה ורבו של האדמו"ר הזקן? המגיד ממזריטש. איך הוא הגיע לשם? היה לו דילמה. לאיפה הוא צריך ללכת? הוא התלבט אם ללכת לווילנה. מי היה בווילנה? הגרו. הגאון מווילנה, הגרה. או למזריטש. בסוף הוא אומר, טוב, ללמוד אני יודע קצת, להתפלל אני בכלל לא יודע. אז אני אלך למזריטש, שם אני מעד להתפלל. נכון? הוא אמר, אני אלך למזריטש, ואחרי זה אני אלך לגרה. לווילנה, מה שלא קרה בסוף. למרות שהוא רצה, אבל היה מניעות וכו'. אבל שוב פעם, לימוד תורה זה באצילות. אומר בעל התניא בספר התניא שאני קורא בתורה, זה לא מלשון רידינג, זה מלשון קולינג, המשכה, אני קורא בתורה. לימוד תורה זה באצילות, זה בעליונים. שאני מתפלל, איפה אני מתפלל? פה בתחתונים. מה מכריע אדמור הזקן? אני הולך לאצילות, לווילנה, ללמוד תורה, או שאלך למדת ללמוד איך להתפלל, לברך את הגשמיות, מה הוא מכריע? ויהיה ברכה. ו-קי קודם ל-יוד קי. עכשיו המגיד, מזריטש, רואה שיש צורך בעם ישראל, שיהיה חיבור, שיוכל להנגיש את עולם ההלכה הפסוקה, גם למי שלא יכול לעיין בכל סוגיה במקורה מהגמרות, למשל כלבתי הראשונים והאחרונים. הוא מחפש מי מתלמידיו, והיו שם עריות, רמזו שם רבי אלימלך, רבי לוי יצחק, כן, ועוד רבים וטובים. הוא מחפש מי מהתלמידים שלו יוכל לקחת את המשימה על עצמו. תראו במקור ד', הקדמה של בני הרב, כלומר בניו של אדמור הזקן, לשולחן ערוך הרב. ויבחר, מספרים על המגיד ממזריטש, ויבחר בכבוד אדוננו, אבינו, מורנו ורבנו, זיכרונו לברכה, אשר בו בזמנו היה מלא וגדוש מים התלמוד והפוסקים, והפציר בו אדבוש ואמר לו, אין נבון וחכם כמוך, לרד לעומקה של הלכה, לעשות מלאכה זו, מלאכת הקודש, להוציא לאור תמצית ופנימיות, טעמי ההלכות הנזכרים, מכל דברי הראשונים והאחרונים, זקוקים, כלומר מזוקקים, שבעתיים, כל דבר על אופניו, בלי בלבול ותערובות, ופסק הלכה מתברר ויוצא מדברי כל הפוסקים, עד חכמי זמננו. עכשיו הנקודה הזו, של חיבור הלכתי שולחן ערוך הרב, אבל עם טעמי ההלכות, ובהקדמה זה חוזר עצמו כמה פעמים שהם מדגישים את העניין, שאחת ממטרות החיבוש שולחן ערוך הרב, זה להסביר גם את טעמי ההלכות, למרות שלא הספיק הכל כמו שהוא רצה. באמת, השולחן ערוך, במיוחד על אור החיים, זה לא עוד מפרש, או עוד נושא כלים על שולחן ערוך. אלא שולחן ערוך, אגב, תקלו במשנה ברורה, האחרון שמופיע הרבה פעמים, יותר מכולם, יותר מחיי אדם, יותר ממגן אברהם, יותר מהתו, זה הגאון רבי זלמן, הגרב, מי זה הגאון רבי זלמן? שולחן ערוך הרב. זה האחרון שהמשנה ברורה מזכיר, מציין הכי הרבה. כי זה לא עוד האחרון. אלא תמיד בכל הלכה הוא מבאר ומפרט את ההשתלשלות של ההלכה, לעתים את הדעות השונות, ומה מקור הדין, ומכריע בסוף. ובצורת הכתיבה הזו, אדמור הזקן מקדים חיבורים חשובים שמוכרים אלו אפילו עשרות שנים. החיי אדם, החוכמת אדם, ערוך השולחן. שכמעט 100 שנה אחריו, שגם עשו את טעמי המקורות, טעמי ההלכות, עושר המקורות, גם לא נפסק להלכה, ומכריעים בסוף. כי עד אדמור הזקן, צורת הכתיבה העיקרית של האחרונים על שולחן ערוך, הייתה כהערות נושאי כלים על השולחן ערוך, או על רימה, או פירוש על החיבורים. אבל אדמור הזקן, שולחן ערוך, זה לא פירוש על, זה חיבור בפני עצמו. וכעת אני רוצה לעבור לכובע השני המוכר יותר של אדמו"ר הזקן, עובדת היותו בעל התניא, כן, בעל התניא קדישא. אז איזה ניגון נעשה, משהו ככה לפני ה... נו, מה אומרים? ניגון ככה... Ay 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 ni na na ni na 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 ya na na ni na 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 ya ni na na ni na na ya na 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 hey ya ni na na ni na ya na na ni na ya ni na na ni na ya na ya na na hey ya ni na na ni na ya ba 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 ya ni na na ni na Hey ya ni na na ni na na ya na 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 ya ni na na ni na na ya ba 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 Hey ya ni na na ya na na ni na na ya na na ya na ya na na ya ni na na ni na na ya na na ni na צריך להקדים ולומר שבעצם ספר התניא זה בעצם החיבור החסידי הראשון שמציג משנה סדורה שיטתית של תורת החסידות. זה לא הספר החסידי הראשון כמו תולדות יעקב יוסף, לצורך העניין מפולנוע, שמציג אותו את הבעל שם טוב, יש חיבורים שנתחברו לפניו. אבל ספר התניא זה החיבור השיטתי הראשון. לא מדובר פה באיזשהו אוסף אקראי של תורות, כמו של ליקוטי מוהר"ן, שתורה זה, מה הקשר בין תורה א' לתורה קנ"ו? יש את ההתחלה, רבה בברי חנה, אבל אין פה בהכרח קשר בין התורות. וזה לא דרשות... סביב פרשת שבוע, כמו קדושת לוי, נועם אלימלך, נכון? אלא מדובר פה במשנה עיונית סדורה ומאורגנת, שמציגה את תורת הבעל שם טוב כפי הבנת חב"ד, ואתה יכול להתחיל ללמוד תניא מפרק י"ז. כי אם לא למדת את הפרקים כל, רגע, או, טוב, בוא נפתח לפרק מ"א, רגע, שם יראה, מה? רגע, אבל על רקע מה זה בא, נכון? יש פה משנה סדורה מאורגנת מפרק א' עד פרק נ"ג, צריך ללמוד אותה. ולכן אין פלא מדוע הספר הזה ומחברו זכו להתנגדות כל כך חזקה. בואו נראה מקורי שער ספר התניא, ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינונים, מלוקד מפי ספרים ופי סופרים קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובכך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. אז כבר במילים המועטות, שני משפטים שקראנו בשער הספר, מתגלה לעינינו חידושו העצום, לא פחות ולא יותר, חידוש עצום של בעל התניא. וזה לא רק חידוש בכלל בעם ישראל, אלא חידוש גם בתוך תורת החסידות. כי דרך הבד היא להפוקי מהשיטה של פולין, חסידות פולין. מה אומר בעל התניא? קרוב אליך הדבר. לא אליכם, לא עליהם, אליך. הדבר קרוב אליך. יש פה דגש על עבודה אישית. הרבה וזה הרבי מאלף, הרבי מבית, הרבי מגימל. לא משנה מאיפה הרבי, הרבי מקגלביץ', הרבי מזורבובקה, כן, הרבי, כל אחד זה המשקיע אהוב עליו וכולי. הרבי מסמירנוף, כן. הרבי לא יעבוד בשבילך. אומנם, מורו ורו וחברו של האדמו"ר הזקן, רבי יחמי ליז'נסק, בספרו נועם אלימלך מאוד מדגיש, גם זה דיברנו בוואטסאפ, נכון? מאוד מדגיש את החשיבות, את המרכזיות של עבודת הצדיק. כן, צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה, אלא יחיה. מה שאתה צריך, בנה, חיה, מזונה, ילך לרבה, תביא לו קוויטלה, חביסה לגט, כן, פתק עם קצת צדקה, והוא כבר, הוא יהיה העורך דין, הוא יהיה השליח שלך ויסדר אותך. באמת יש בזה הרבה יתרונות. הלוואי לכולם, אתה בא לרבה, אני צריך, איפה היא גרה, אתה תגיד איך קוראים לה, מאיזה תאריך החתונה, סגור. איפה לגור, איפה לקנות בית, הכל פשוט, חיים יפים. אבל זה דרך קצרה שהיא ארוכה. מה אם אתה לא יודע מי הרבה שלך? טוב, מה אם אתה יודע מי הרבה שלך, אבל הוא גר בליז'נסק, ואתה תקוע פה בחור ניקל. אז מה, איך תגיע לליז'נסק? עכשיו אין עכשיו קורונה, אי אפשר לנסוע, נכון? עזוב, אתה גר בליז'נסק. הכל טוב ויפה, אבל הרבה נפטר. הסתלק. אז אם אתה תלוי רק ברבה שלך, בצדיק, אתה בבעיה. כי אם יש מניעות ואתה לא בנגישות לרבה, כי אתה לא יודע מי הוא, כי אתה גר רחוק, או כי אתה יודע, גר קרוב, אבל הוא הסתלק, אז אתה בבעיה. אז מה השקעה של בעל התניה? אומר אדמור הזקן, אל תבנה על הצדיק. אז על מי נבנה אם לא על הצדיק? על מי נבנה? מה התשובה? מה שומע? על עצמך, נכון? על עצמך. אבל אני לא יכול להיות צדיק, נכון? אל תהיה צדיק. אתה לא צריך להיות צדיק. מה אתה צריך להיות? בינוני. או בשפה המקצועית, בינוני. תהיה בינוני. שבא אמר לי, שמע, אתה חייל בינוני. אמרתי, הלוואי. הלוואי, הוא לא מבין מה אני רוצה. חייל, אשתבות, חסיד, ירא שמיים למדן. בינוני. התייאש, עבר למישהו אחר. אוקיי? הלוואי נהיה חייל בינוני. הלוואי, נו. מה נהיה מפקד? נו, גם זה קרה. רב שיחא בוני מפשיסחא, מה הוא אומר? הוא מקור וב. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אומר רב שיחא בוני, איך אני קורא את הפסוק? אומר, וביקשתם משם? סימן שאלה, מה פתאום? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה, אתה תלך לשם? לרבה? וביקשתם משם? לא ולא. תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. תבדוק בעצמך. וזה חידוש עצום של בעל התניא. אחרי שהבנו את האחריות האישית, את הנחיצות של העבודה העצמאית, כי הרבה לא יעשה עבודה בשבילך. הוא יכול לעזור לך, אבל לא במקומך. אז באמת, בהמשך ספר התניא, אדמו"ר הזקן מדריך אותנו איך לעבוד, איך לפעול. אני אנסה, אתם כבר מכירים את זה במתוודעות קודמות, דיברתי כמה פעמים, לתמצת את כל ספר התניא, את כל התורה שבכתב של תורת החסידות, בשלוש נקודות. עכשיו, רבים אומרים, מה זה תניא? טוב, תניא זה עניין של המוח שליט על הלב. זה טוב יפה לסרטונים שעושים ביוטיוב ככה של שתי דקות. מוח שליט על הלב, לא אהבת ישראל, פרק למדבט בתניא, או מעט אור דוחה הרבה מן החושך, זה לא אמרתה של חנן פורת, זיכרונו לברכה. זה ציטוט מהתניא. מעט אור חרבה מחושך, זה ציטוט מספר התניא. אז זה היילייטים, זה ככה מה שנקרא סיסמאות שהן עמוקות, הן לא חלולות, זה עקרונות חשובים שנזכרים בתניא, אבל זה לא התמצית המהותית של ספר התניא, של התורה שבכתב של תורת החסידות. אז מה הם שלושת הנקודות שהם התמצית של ספרם של בינונים? מי שלא מכיר, שירשום. ההפך מלשכוח ולרשום. אוקיי? א', דע את מקומך. ב', דע להיכן אתה רוצה להגיע. ואחרי א' וב', ג' זה מובן מאליו, טוב, ג', אז כיצד ניתן להגיע ליעד? אני אחזור בקצרה. א', דע את מקומך, תדע מי אתה, מה, איפה אתה מונח, באיזה ליגה אתה. מה הבעיות שלך? תדע את מי אתה, דע את המקום שלך. בעקבות זה, ב', אוקיי, אז עכשיו אני יודע איפה אני, מה המצב שלי, אז לאן אני רוצה להגיע? ואז ג', טוב, בוא נעזור לך, איך מגיעים מא' לב'. אנדרסטוד, פשוט, אבל לא כזה פשוט, זה עניין של גלגול, כן? עניין חיים. למה? כי רוב האנשים, איפה הם נכשלים? לא בסעיף ג', איך להגיע לזה. מה הם נכשלים? הם נכשלים או בסעיף א' או בסעיף ב', בדרך כלל בשניהם. כלומר, רוב האנשים לא יודעים את מקומם, שזה נקרא בשפה המקצועית חיים בסרט, ואז ממילא מה שהם מדמיינים שהם רוצים, אני רוצה להיות ככה וככה וככה, על מה זה מבוסס, על איזה נתונים? נתונים של הבית קולנוע שהם חיים בו. נתונים ספקולטיביים. אני רוצה להיות צדיק הדור. אחינו, בוא, תתפלל במניין, תניח תפילין, מהברכות, בוא, לאט לאט. לא, לא, אני צריך, ואז לחזקו בפעולות, אבל הוא לא שם, הוא לא בנוי לזה. אם יש לך רכב ישן, שנוסע 80 קמ"ש, אתה לא תיסע עכשיו ב-120, הרכב תיסע 120, סבבה, אחרי קילומטר מהרכב יעלה, מעלה עשן כלשהו. כן, זה לא, זה טוב לבית המקדש לקטורת, זה לא טוב לכביש 6 באמצע, אוקיי? זה בעיה. תראו, אני לא ממציא פה, תראו, טניה, פרק כ"ז, סתם דוגמה. פרק הזה הוא עוסק בהתמודדות של הבינוני, שיש לו עצבות. ממה נובעת העצבות שלו? שימו לב, ואם העצבות אינה מדאגת אבונות, אלא מהירורים רעים ותאוות רעות שנופלות לו, שנופלות במחשבתו. הוא בא לרבי, מה רבי, 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 והוא בוכה, במה רבי, באמת, הוא לא מזייף, הוא אמיתי. מה מפריע לו? שבזמן תפילת 18 הוא חושב, האם בני גנץ יצביע בעד או נגד האי אמון בממשלה? האם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות? מחשבות זרות. לגמרי זרות. מה התשובה של הרבי? מה אומר אדמו"ר הזקן? ועד רבה, העצבות היא מגסות הרוח, שאינו מכיר את מקומו, ועל כן ירה לבבו על שאינו במדרגת הצדיק. של הצדיקים בוודאי אין נופלים להם הרהורי שטות כאלו, כי אילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאוד במדרגת צדיק, והלוואי היה בינוני, כן, חייל בינוני, ולא רשע כל ימיו אפילו שעה אחת, הרי זאת היא מידת הבינוניים, ועבודתם לכבוש היצר והערעור העולה מהלב למוח, ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, ולדחות אותו בשתי ידיים, וכו' וכו' וכו', כן? זה מדי קטע מודגש, ולכן אל ייפול לב האדם עליו ולא ירע לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו, כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו להקף יהיה לסיטרא אחר תמיד, לכפות את הסיטרא אחר. מה יש כאן? בא חסיד, אומר לרבי שלו, מה כואב לו בחיים? לא המשכנתא, לא שמירת העיניים, לא, מה כואב לו, מה? כואב לו מחשבות זרות בתפילה. זה מה שכואב לו. הלוואי עלינו, הלוואי עליי, לא יודע פה יש פה צדיקים, בינונים, הלוואי עליי, שמה שאני בוכה זה מה? שיש לי מחשבות זרות ב-18. ותשובת בעל התניא מפתיעה, אומר, אדרבה, העצבות היא מגסות הרוח, אתה גס רוח. אז זה התשובה אם מצפים לשמוע מבעל התניא? אומר לו, כן. כי אתה חושב שאתה צדיק, ולצדיק אין מחשבות רעות בתפילה, למה? כי ליבו חלל בקרבו, הרגו בתענית, אין לו יצר הרע. אבל אתה לא צדיק, מה אתה? אתה חייל בינוני. זה מי שאתה, ולחיילים בינונים, מותר לשבת 10 דקות לפני הגולה. סתם, לחיילים בינונים, מה עושים? יש מחשבות רעות בתפילה, מה לעשות? קודם כל, תדע מי אתה. אחר כך תדע איכן אתה. ורק אז תבדוק לאן אתה רוצה להגיע. אם אני לא יודע איפה אני עכשיו, אתה מניח שצריך לחזור לפתח תקווה. אבל אני בונה על זה שהווייז יודע שאני עכשיו נמצא ב... איפה? במרכז העולם. בחורניאל, נכון? בעתניאל. אוקיי? אבל אם הוא יחשוב שאני נמצא עכשיו איפה? בראשון לציון, הגעת עליה, תוך 12 דקות. איזה 12 דקות אני אגיע מקסימום למחסני השוק, אם לא לבית חגי. אוקיי? קצת אחרת. לא מזלזל חלילה, אבל קצת אחרת, אוקיי? תדע איפה אתה. ורק מאז תדע לאן להגיע. איך להגיע? ולכן הדגש הוא לא על הצדיק שיעשה לך את העבודה, אלא דע את מקומך. עכשיו, מה הבעיה? ובזה נסיים. זו בעיה אמיתית ורצינית. בעיה שיש לכולנו, או לרבים מאיתנו, יש מנגנון הגנה סודי. מנגנון הגנה נסתר. תראו מה רב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שהעתקתי את זה בזמנו, זה היה בחיים. ממש איך שראיתי את זה, שקחתי מחברת, והעתקתי בכתב יד קודשי. העתקתי את זה. אמרתי, נגיע הבית, אעביר את זה למחשב, כי זו פסקה מדהימה של הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. והקדמה לספרו חיי עולם, כותב ככה הרב שטיינזלץ. פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד מחמת הצנזורה, כתובת זו. כל מה שכתוב כאן על גויים, אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר. גם בדורנו יש כתובת זו בשערי הספרים. כתובת בלתי נראית. כל מה שכתוב כאן על יהודים, אין הכוונה ליהודים של היום, הכוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים. ולכן, אפשר לשבת וללמוד חומש, גמרא, ספרי מוסר, ספרי יראה, והכל פיין, הכל בסדר גמור. כל מה שנאמר, היא לא מתייחס אלינו, לדור שלנו. מה פתאום? זה לאנשים אחרים, ולזמנים אחרים. אומר הרב שטיינזלץ, זצ"ל, צריך למחוק מאותם דפי הקדמה הבלתי נראים את התפיסה הזו שהדברים מדברים על מישהו אחר, על ההם, על האלה, על האחרים, העיקר שלא עלינו. בין שמדובר בחומש, בין שמדובר בספרי יראה, או שמדובר בגמורה. הכתובת צריכה להיות הפוכה. שימו לב, כל מה שנאמר כאן מדבר רק עליי. הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי. קודם כל, הדברים מתייחסים אליי. אז לסיום ולסיכום, מה חסר? דיברנו, 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 שרנו, שרנו, שרנו. לא עשינו משקה לחיים, אבל חיים. לא סיפרנו סיפור, גוואלד. טוב, בקצרה נעשה, אין הרבה זמן. החשיבות העבודה שבעל התניא מציע לנו, על פי ששת העקרונות הללו שדיברנו, לדעת את מקומך, לדעת לאן אתה רוצה להגיע ואיך אתה מגיע, זה לא רק בשבילי, לא רק בשבילנו או עבורנו. היה פעם חסיד של אדמור הזקן, קוראו רב זלמן סנדרס. הוא היה חסיד עמיד, שזה בעברית עשיר, ולמדן מהעירה שקלוב, ובגלל שהוא היה גם חסיד, ירא שמיים וגם למדן וגם עשיר, אז הרבה חסידים שהתחתנו, אנשים פשוטים, רק חסידים, קיבלו הרבה כסף נדוניה, שמע להם ולביזנס, הם לא מאחרים, אז הם מפקידים את הכסף, קח את הכסף, את האלף רובל, תעשה את זה ביזנס, ואת הרווח תביא לי, בגלל אחוזים מהרווח. אבל הוא פועל לשם שמיים, אפילו לא נותן לו עמלה, לא רווח כלשהו, רק לעזור לאברכים האלה, אנשים הפשוטים. עד שפעם אחת הזדמנה לידו עסקה מאוד גדולה, והוא הסתבך והפסיד את כל הכסף שלו. עכשיו, לא רק שהוא איבד את כל הכסף שלו, אלא גם איבד את כל ההון שהופקד אצלו. כמובן, מה עושה חסיד שיש לו בעיות? למי הולך? לרבה, רבה, 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 ומי הרבה שלו? אלתר רבה, אדמור הזקן. אומר לו, רבה, רבה, רבה. אני מצטט מפה שהעתקתי את זה. לא אכפת לי להישאר אני כל ימי חיי. העיקר שאצליח להשיב את הכספים שהפקידו אצלי. כך הוא אמר לאדמור הזקן. אז אדמור הזקן ענה לו בניגון. אתה מספר לי מה אתה צריך, אולם כלל לא נתת דעתך בשביל מה צריך אותך. גדוש, נקודה סיון, נקודה יל. רב זלמן סנדרס שומע את זה, מתעלף בחדר, מתעלף. במשך שבועיים הוא לא יוצא מהבית מדרש. הוא לא יוצא, ואחרי שבועיים נכנס בתענית, נכנס לאדמור הזקן, בעתן ולבית מדרש, והוא בירך אותו. ואז כמובן הוא זכה לאושר מופלג, והשיב לכולם את הכספים שלהם, אפילו ברווח. עד כאן הסיפור, אבל מה המסר? כשאנחנו מדברים בשלושת השלבים של העבודה של התניא, לדעת את המקום שלי, לדעת לאן אני רוצה להגיע, ולדעת איך אני מגיע, שזה עבודה אישית כל אחד מאיתנו, זה הקרוב אליך הדבר מאוד, שאותך אנחנו מבקשים, זה לא רק בשבילנו, זה לא רק לטובתנו, אלא זה בשביל התיקון השלם, לתקן עולם במלכות שדי. לא רק אני במרכז, לא רק אני סובב את עצמי, תלוי בי. אלא בזהו העניין בפרט של בעל התניא שולחן ערוך הרב. זה בכלל העניין של יום בדות נפשנו ואור חיות נפשנו, יד כיסלב, חג החגים. לדעת לפעול עם הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו בתחילת השיעור, בעולם העשייה. לברר את האלוקות דווקא באמצעות הגשמיות, לדעת את מקומנו, לדעת לכאן לשאוף וללמוד כיצד להגיע לשם בעזרת השם. אני אקדים את הוו-קי ליוד-קי, והיה ברכה. אם באמת אנחנו נזכה להידבק בדרכי החסידות ובלימוד החסידות, ובפרט בספר התניא, בו מצויות התשובות לכל השאלות, בחלק השו"ת, אז אשרי למצב חלקנו, כמו שאומרים חז"ל, אין והיה אלא לשון שמחה, שנאמר, תיני נאי 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 שנזכה בעצם שזה לא שיעור רק מה שנקרא חסידות, שיש שיעור הלכה ולמעשה, בעזרת השם שיהיה לכולנו, נזכה להיכתב ולהיחתם בדרכי החסידות וחסידות לשנה שנה מתוקה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.